אוקיי, שלום לכולם. אני מברך אותנו כולנו שהערב גם תהיה לנו אספה מבורכת. אני מזכיר לכם שלפני שישה שבועות אני התחלתי לדבר על הצדק או על הצדקה של אלוהים, של אבינו שבשמיים. אני חשבתי לעשות חזרה ממש קצרצרה על הנקודות החשובות שהעלינו, ובעזרת האל היום להשלים את הנושא הזה. במפגש הבא נתחיל להתמקד גם בחלק שלנו בצדקה שאלוהים מצפה שנחיה אותה. אז נזכיר לכם, אנחנו הדגשנו שאלוהים מתנה את הבחל עמנו ישראל בשמירת מצוותיו. מי שישמור את מצוותיו יבורך, ומי שלא יקולל. זה חלק מהצדקה של אלוהים. אלוהים לא נוהג במסו פנים, וגם העם הזה שהוא בחר בו כעם סגולה, אנחנו בוחנים את ההיסטוריה שלהם אחרי כמה אלפי שנים, רוב המציאות בעמנו הייתה קשה ביותר, ואני אומר את זה בצער רב, קשה ביותר, בגלל שברוב הזמנים עמנו לא היה נאמן לאבינו שבשמיים. ברמת הפרט הדגשנו שהצדיק הוא כעץ ששתול על פלגי מים, שייתן את פריו בעיתו וכל אשר יעשה יצליח. אני מאוד מקווה שרובנו מרגישים את התחושה הזאת. אם המצפון נקי ואנו חיים בתואר, בקדושה, בצדקה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים להרגיש. אנחנו כמו עץ על פלגי מים, אלוהים מבאר אותנו בכל המובנים, בכל התחומים, בכל השטחים, ונותן לו את ברכה שלא נפסקת גם ברוח וגם בכל יתר הצרכים שלנו כבני אנוש. לעומת זאת, הרשעים, כפי שלמדנו, כמו מות שהרוח מדיפה אותו, מזעזע אותו, מרחיקה אותו למקומות שונים, אין לו שום יציבות, והדרך שלו מובילה אותו לאבדון, לאבדון הנצחי, כמו שאנחנו יודעים, באש גיהנום. אנחנו הדגשנו שאלוהים דורש, פשוט דורש, מכל בני האדם להאמין בו, ולא רק להאמין שהוא קיים, שהוא נותן השגחה אישית, שהוא משיב גמול לאלה שדורשים אותו. ואני חוזר ומדגיש, אנחנו מדברים עם בני אדם שלעיתים מחשיבים את עצמם לאנשים מאוד טובים, מאוד מוסריים, במושגים אנושיים, שלא נשכח לומר להם באהבה ובענבה. אם אתה או את משאירים את אלוהים בצד ומתעלמים מקיומו, יום אחד ייתנו דין וחשבון לנצח, לנצח. ולומר את זה עם כל אהבה ותשומת הלב. יש אנשים שפשוט מתעלמים מקיום אלוהים. וכתוב בברית חדשה שאלה שלא מאמינים, בלי קשר להתנהגות שלהם, הם לא ירשו את מלכות האלוהים. נזכור את האמת החשובה הזאת. ואנחנו בעדות שלנו צריכים לעלות לתשומת ליבם של אנשים, איזה אחריות מוטלת עליהם להתקרב לאלוהים, לעבוד אותו ולשרת אותו. אנחנו הדגשנו שכל נפש בעולמנו תקבל את הגמול רק לפי המעשים שלה, לא שום תלות להורים או לילדים, כפי שלמדנו ביחזקאל, הנפש החוטאת היא תמות, בן לא יישא בעוון האב, ואב לא יישא בעוון הבן, חד משמעי. ואותו משל שאומר אבות יאכלו בוסר ושיני הבנים תקהנה, אמרנו שהוא לחלוטין לא תקף יותר. הדגשנו שאם רשע חוזר מחטאיו, כל הפשעים שלו לא יזכרו לו לפני אלוהים. איזה נחמה עבור כל אחד מאיתנו, שלפני שהוא הכיר את האדון, אולי חי שנים, עשרות שנים בחטא, בתאומת החטא, כל החטאים שהוא חטא בלי דעת לפני שהוא הכיר את האדון, לא יזכו כאילו שהוא לא חטא בחסד האדון. ולעומת זאת, אותו צדיק, שאולי שנים רבות חי בצדקה, בקדושה, באמונה, אם חס וחלילה הוא מגיע לשלב ברוב ימיו שהוא עושה את הרע, כל הצדקות שהוא עשה לאורך שנים ועשרות שנים לא תיזכר. אז הנה, למשך הזמן הקטן אין שום פקטור. יכול להיות ש-70-80% מהחיים של אדם הוא היה או בסדר או לא בסדר. מה שיקבע את עתידו בנצח, איך הוא סיים את חייו. וחשוב שנזכור את האמת הזאת,
וזה חלק מהצדקה של אלוהים, שהיא לא בהכרח מתאימה לצדקה שלנו במושגים של בני אדם. איזה חוט יש לכל אחד מאיתנו, אחרי כל האור האדיר שקיבלנו מאבינו שבשמיים, וישוע אדון, הוא מצפה ודורש מכולנו, ללא יוצא מן הכלל, שנפיק פרי רוחני אמיתי. אנחנו השריגים, הוא הגפן, שנפיק פרי. וכפי שאומר האדון, שריג שמחובר ולא נותן פרי, אין לו זכות קיום. אנחנו לא יכולים, אנחנו חייבים לתת פרי. הוא חייב לגדול ולהתעצם כל שנה שעוברת בחיים שלנו. וככל שניתן לנו יותר, האדון ידרוש יותר. ככל שקבל יותר אור, יותר דעת, יותר הבנה, יותר גבוהה מהרוח, הוא מצפה שנתרגם אותה וניישם אותה בעץ החיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו. תזכרו תמיד שהזכות לצידה יש אחריות מאוד מאוד גדולה. ישוע מלמד אותו שרבים מהראשונים יהיו אחרונים, ואחרונים ראשונים, ואנחנו הסברנו את זה בקצרה, שהשכר הנצחי של כל אחד מאיתנו הוא לא תלוי בעיתוי שהגענו לאמונה או למשך הזמן שאנחנו מאמינים. במה הוא תלוי? בדבר אחד, במידת הנאמנות שלנו. וכל מה שאני יכול לאחל לנו כולנו, שאנחנו נהיה נאמנים כל הזמן, עד הסוף, עד היום האחרון, ושנוכל לפגוש את האדון ישוע, לא במועקה או בחשש, אלא בשמחה אדירה, שיוכל לפגוש כל אחד מאיתנו ולומר לו, היית או היית עבד טוב ונאמן, או שפחה נאמנה, בוא אל שמחת אדוניך. זה מה שאני יכול לאחל לנו כולנו. והדבר האחרון שהדגשנו לגבי הצדקה של אלוהים, שהישועה שלנו בסופו של דבר היא תוצאה של חסד, שלא נשכח את האמת הזאת. אנחנו הדגשנו שהגמול שנקבל בנצח הוא ביחס ישר לנאמנות מצד אחד, מצד שני הישועה היא לא מעבילה למעשים שלנו. זה כאילו נשמע איזה פרדוקס באופן אנושי, אבל זה צדקת אלוהים. ללא דם ישוע, אני רוצה שנזכור את זה, אף אחד מאיתנו לא היה ראוי לקבל את השכר המצ... אף אחד מאיתנו. כולנו היינו רואים רק למקום אחד. מקום מאוד לא נעים, לאש גיהנום. וכמה חשוב שהאמת הזאת תהיה מול העיניים שלנו, ותאפשרנו באמת לעבוד את אלוהים בענווה אמיתית, שבלי חסדו אנחנו לא שווים כלום ולא ראויים לכלום. כפי שפולוס מסביר, בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מתוך המעשים. אז עד לכאן בקצרה על הנקודות שנגענו בהן בפעם הקודמת. אני חשבתי כמה דקות להקדיש לשתי דמויות בתנ"ך שרואים בחיים שלהם מצד אחד הקושי, מצד שני את הברכה של אלוהים. כפי שנועם הסביר יפה גם לפני שבועיים, אנחנו יכולים לעבור בעולם הזה קשיים לא מעטים ולא פשוטים. כל השאלה היא מבחן התוצאה, איך זה נגמר. אם התוצאה חיובית, השבח להם. והדמות הראשונה היא יוסף הצדיק, אני מזכיר לכם. הוא התחיל את החיים שלו בצורה מאוד לא נעימה. הוא השלח לבור, הוא נמכר כעבד על ידי אחיו. בהתחלה אפילו רצו להרוג אותו, מי שזוכר. איזה תחושה, אנחנו קוראים את זה, שהנער הצעיר הזה רואה את האחים שלו, בשר מבשרו, ומתעללים בו כמו איזה פושע עלוב. תנסו גם להיכנס לתחושה של הילד, לנער המסכן הזה. מה עבר עליו ברגעים? אני קשה לי לדמיין. אבל מה מעניין? הוא נמכר כעבד, ומה כתוב שאלוהים עשה איתו? וידונה את יוסף, האיש מצליח בבית אדונה. הוא מצד אחד הגיע למקום מאוד אומלל כעבד, אלוהים לא עוזב אותו. ואז אדונה רואה שאלוהים איתו ומצליח אותו בכל. מה עושה אדונה? מפקיד אותו על כל ביתו. אז נורא יפה להיות מצד אחד את הקושי שעובר יוסף, שנקרא כעבד, כפושע עלוב לידי המצרים, בסוף הוא הגיע. אבל גם שם אלוהים לא עזר אותו, ולמרות המקום האומלל שלו הוא הגיע, אלוהים היה נאמן ללוות אותו ולברך אותו בצורה שקשה לתאר במילים, עד שאותו אדם שלא ירא אלוהים, הוא לא יכל שלא להבחין במחה שאלוהים נותן ליוסף הנפלא הזה. בהמשך יוסף עומד בניסיון מאוד קשה מול אשת פוטיפה, כפי שאנחנו יודעים. ומה שקורה, היא מאשימה אותו, שהוא ניסה לאנוס אותה, כפי שאנחנו מכירים מדבר אלוהים. והאדם הצדיק והטהור והקדוש הזה, לכאורה, נפל מהפח אל הפחד. הוא עומד בניסיון כל כך קשה, ברגע ראשון קשה להבין איפה צדקת אלוהים. הוא נשלח לבית הסוהר. אבל מה קורה עם יוסף בבית הסוהר? בואו נראה מה כתוב. ויהיה אדוני את יוסף, ויהיה אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים. גם כשהוא מגיע למקום הנמוך כל כך יוסף, אלוהים לא עוזב אותו, והוא דואג שהוא ימצא חן בעיני שר בית הסוהר, והוא יהיה אחראי לכל האסירים. איזה חסד אלוהים ממשיך לתת לעבדו יוסף על נאמנותו, כך שהוא שמר את עצמו נקי וטהור לפניו. ובהמשך יוסף פותח את החלומות, מי שזוכר, של שר האופים ושר המשקים, והחשוב ביותר, פותח את החלום של פרעה, ועקבות הפתרון הזה הוא נהיה המשנה למלך פרעה. באיזה צורה נפלא סיים אותו יוסף שהתחיל את דרכו כעבד, לאן הוא הגיע? המשנה לפרעה, שהיה בתקופתו אדם כל כך כל כך חזק ועוצמתי ונחשב, ואותו יוסף קיבל את הזכות להיות המשנה שלו. אין ספק, יוסף זכה בחייו לסיום כל כך מרשים ונפלא, וזה מתואר במפגש המיוחד שלו עם האחים שלו, אחרי שיעקב אביו מת, אני מזכיר לכם. והלכו איכה ויפלו לפניו ואמרו, עננו לך לעבדים. הם פחדו שאחרי שאבא שלהם יעקב מת, יוסף חלילה יתנקם בהם, הרי הם עשו רע גדולה נגדו. מה אומר להם יוסף? אל תיראו, התחת אלוהים אני? אתם, שימו אליי למשפט, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. איזה משפט רוחני נפלא אומר יוסף לאחים שלו. נכון, אתם חשבתם דברים לא טובים, מתוך קנאה ושנאה רצו בתחילה להרוג אותו, רק השליחו אותו להיות עבד נרצע. אלוהים ראה את הטוב שיצא מכל התהליך הזה, וכפי שהוא מסיים ואומר, למען עשה כיום הזה להחיות עמך. אין ספק שבוחנים את החיים של יוסף, רואים נקודות אור מאוד יפות בחייו, גם בקשיים לאורכם, וסיום חייו מאוד מאוד מעודד ומשמח ומעיד, אני מדגיש, על הצדקה של אלוהים. נכון, הוא עבר דברים קשים, אבל הוא סיים את חייו בברכה שאין למעלה ממנה. וחשוב מכל, אנחנו כמאמינים בטוחים ויודעים שיוסף הזה הצדיק יגיע למלכות אלוהים, ויהיה לו את הזכות למשול עם כל הקדושים לנצח איתנו כולנו בכבוד ובתפארת נצחיים. ומהדוגמה של יוסף אני עובר בקצרה ליוב. אני לא אחזור ואתאר את מה שהוא עבר, אנחנו רבות דיברנו על כך. אני רק רוצה לסיים, להדגיש את סיום חייו של יוב. משום מה לא כל כך מזכירים את סיום חייו הרבה פעמים. ואדוני ברך את אחית איוב מראשיתו, שימו לב, והיו לו 14,000 צאן ו-6,000 גמלים ו-1,000 צמד בקר ו-1,000 אתונות. והיו לו 7 בנים ו-3 בנות, ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ. ויתן להם אביהם נחלה בתוך החייהם. ויחי איוב אחרי זאת 140 שנה, שימו לב, וירד בניו ואת בני בניו 4 דורות, וימת איוב זקן וסבאים. גם סיום חייו של איוב מאוד מאוד מרשים ומעודד ומעיד על הצדקה שלו עם איוב בעולם הזה. הוא עבר דבר מאוד 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 קשה, הוא קיבל את היום שהוא נולד, הוא לא הבין לחלוטין מה קורה בחיים שלו. אדם באמת ירא אלוהים, ואלוהים דאג לברך את אחרית ימיו יותר מראשיתו, בצורה כל כך מרשימה, כל כך מיוחדת, שבאמת מעידה שמה שאלוהים מבטיח בדברו זה לא דיבורים. אלוהים נאמן לברך את אלה שנאמנים אליו, והוא דואג שצריך גם להניש את אלה שלא הולכים בדרכה. והייתי אומר שמשני הדמויות, גם של יוסף וגם איוב, ניתן לראות בבירור את צדקת אלוהים כבר בעולמנו. מה הבעיה? שהמציאות בעולמנו קצת יותר מורכבת. ולא בכל המקרים, אני מדגיש, רואים את הצדקה של אלוהים כבר בעולם הזה עם כל בני אדם. אנחנו כולנו מכירים את הביטוי צדיק ורע לו, רשע וטוב. ואת הטיעון הזה אלה בראשונה ירמיהו, כפי שאנחנו קוראים, צדיק אתה אדוני כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צלחה? שאלו כל בוגדי בה. ימיר אדם מאוד אמיתי, והוא שם להם שבתקופתו יש לא מעט אנשים ממש מושחתים רשעים, והחיים שלהם לכאורה מתנהלים בסדר גמור. בדרכם טוב להם, הם שמחים, הם מאושרים, אוכלים, שותים, נהנים, במושגי העולם הזה טוב להם. והוא לא הבין את התופעה, ולכן הוא אומר לאלוהים, צדיק אתה, כי אריב אליך. הוא באמת לא קולט את המציאות שנמצאת מול העיניים שלו, אדם אמיתי ירמיהו. יש לנו דוגמה נוספת על חבקוק, הוא פונה לאלוהים ואומר, תאור אינה מרות רע והביט אל המה לא תוכל. למה תביט בוגדים, תחריש בבלה רשע צדיק מנו? אני אתן לכם כאן תרגום בשפה יותר עממית. הוא פונה לאלוהים ואומר, אני יודע שעיניך התאורות אינן יכולות לראות את הרשע ואת האבן, ולמרות זאת אומר חבקוק לאלוהים, אתה מחריש ולא מונע מרשע לפגוע באדם שהוא צדיק. שני האנשים האלה פנו אל אלוהים באופן מאוד אמיתי וגלוי. המציאות לא תמיד מוכיחה את הצדקה שאתה מכריז עליה. יש מקרים בעולם שאדם רשע מרושע חי כמו שצריך לשיטתו וטוב לו שנים ועשרות שנים. ולעומתו אנשים הרבה יותר חיוביים עוברים בעולם דברים מאוד קשים ולא נעימים. אז אני שוב שואל, כיצד ניתן להבין את הצדקה של אלוהים לאור הטיעונים האלה שהוא לא? אני חייב לומר לכם שאני אישית נשאלתי את השאלה הזאת עשרות ומאות פעמים בחיי, כשנתתי עדות על אמונתם. איפה אלוהים אנשים אומרים לי? תראה, הסבנו אנשים כאלה מושחתים, ותראה איזה טוב להם. וגם הפוך, יש דוגמאות הפוכות. איך להתמודד עם השאלה הזאת? נועם הזכיר במפגש האחרון, ואני מסכים, שחלק מהסיבה לרוע והרשע, שאלוהים נתן בחירה חופשית. אבל זה לא נותן תשובה, למה אלוהים מבליג ולא מתערב? וגם אם אלוהים מרשה את זה, למה הוא מרשה? הרי בסך הכל זה לא פייר, במושגים של צדק או צדקה, שאדם שהוא חיובי יסבול, ואדם שהוא שלילי יהיה לו טוב, זה לא הוגן. ועצם העובדה שאלוהים נמצא מעל הכל ושולט על הכל, יש לו איזה מידה של אחריות גם על עובדה שנעשים העיוותים האלה בעולמנו. ואיך אנחנו מתמודדים עם השאלה הרצינית הזאת? לדעתי התשובה היא מאוד פשוטה. בחיים של בני אדם בעולמנו, תקשיבו טוב מה אני אומר, הצדקה של אלוהים לא באה, רשמתי בכחול, תמיד לידי ביטוי בצורה מלאה ושונה. ואם אנחנו נבחן המון מקרים בעולמנו, עובדתית, נוכל לזהות מקרים של אנשים מושחתים שסיימו את החיים שלהם בלי שום בעיה מיוחדת, וחיו שנים ועשרות שנים באושר ושמחה לשיטתם, וגם הפוך, אנשים שהיו חיוביים וסיימו את החיים בצורה מאוד טרגית. עובדתית, אני מדבר על עובדות, לא על דיבורים. אני הדגשתי תמיד, יש לה מקרים יוצא מן הכלל. אני יכול להעיד שעל חלק גדול מהמנים שאני חי איתם ומכיר אותם אישית, החיים שלהם מתנהלים בצורה פנטסטית, שלא יהיה הבנות. אבל יש גם מקרים אחרים שזה לא עובד בצורה שהיינו מצפים בעולם הזה, אני מדגיש. והייתי מוסיף ואומר, צדקת אלוהים, תקשיבו טוב, תבוא לידי ביטוי מלא ושלם מתי? בתקומת המתים. אני אמרתי, המשפט הזה אמרתי עשרות ומאות פעמים בחיי. אמרתי לאנשים, אני מסכים שבעולם הזה, במציאות שאנחנו חיים בה, לא תמיד זה קורה, אני מסכים לחלוטין, אני לא רוצה לשקר. אבל הצדקה הזאת תבוא בצורה כל כך ברורה וחד משמעית מתי? אחרי התקומה. כפי שכתוב, רבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם, אלה לחרפות לדיראון עולם. ואני חושב שמי שנותן את ההבנה הכי עמוקה לנושא הזה, שהצדקה שלו היא בעולמן, היא לא תמיד באה לידי ביטוי מי הוא, אם לא אחר, מאשר ישוע אדון. בואו נראה מה ישוע אומר לנושא הזה, כשהוא מתאר את המשל לגבי איש העשיר ולעזר. נותן אותי תשובה מושלמת. אני אבוא ממש בקצרה. אומר האדון, היה אדם עשיר שהיה לבוש בעולם הזה ארגמן ושש, הוא התענג והוא שמח בדרכו יום יום. בקרבתו איש אביון שמו לעזר, עם אבעבועות בכל הגוף שלו. וכל מה שהוא מתאבד זה לקחת את הפירורים שנופלים מהשולחן שלו ולאכול. ייתכן שהוא היה צריך גם להתחרות עם הכלבים שלא יאכלו את הפירורים לפניו. ומלקקים את הבעבועות שלו. זה תמונת המצב של שני אנשים בעולם. אם אנחנו שומעים שבערוב ימיו של, של האביון שחל איזה שינוי, שפתאום היא נותן לו ברכה מיוחדת, חסד מיוחד, לא ולא. שניהם חיו, כל אחד כמה שהוא חי. שניהם מתו באותו מצב, העשיר סיים את חייו באושר, בשמחה, סיים את חייו. והאביון סיים את חייו באומללות מאוד גדולה, תסכימו איתי, איך שזה מתואר במשל. שניהם מתים. האביון מת, מובן עדי המלאכי, וגם העשיר מגיע לשאול. ואז שהעשיר בשאול, מה הוא עושה? הוא פונה, והוא רואה מול העיניים שלו את אברהם, ואת לזר בחיקו. ואז הוא צועק ואומר, אבי אברהם, חנני, תשלח את לזר, שיתבול את קצה האצבע שלו במים, כדי לקרר את לשוני. מה הוא אומר? עוניתי במוקד הזה. עושים להם היטב לתשובה של אברהם לבקשתו. בני, זכור כי אתה לקחת תופך בחייך, ולעזר לקח את הרות. עושים להם למשפט שאומר אברהם, חד משמעי, נכון. אתה עשיר כשהיית חי בעולם הזה, קיבלת את הטוב, היה לך כל טוב. ללעזר היה מאוד קשה, הוא קיבל את הרע. אם לא עשה איתו גם בערוב ימיו איזה חסד מיוחד, בפירוש לא, הוא מת כאדם אומלל במושגים של העולם הזה. אבל מה קורה כעת כשאתם בשאול אומר אברהם, שימו לב, עכשיו הוא ינוחם, אותו אביון שחי באומללות ומסכנות אולי עשרות שנים, הוא ינוחם לכמה זמן? ל-50 שנה? ל-1,000 שנה? הוא ינוחם לנצח, וזה רק ההתחלה. זה תחילת הנחמה. יום אחד הוא יזכה אולי למלוך עם האדון בכבוד ותפארת. ואתה אומר אברהם לאותו עשיר, אתה תצטער מאוד. עכשיו אתה מתחיל רק לסבול. ובהמשך אתה תגיע למקום הרבה יותר אומלל ומסכן לנצח נצחים. כך שלבנתי המשפט הזה שאומר אברהם לגבי מה שקורה בעולם הזה, משלים לנו בצורה כל כך יפה את התמונה. זה עובדתית נכון שבעולמנו יש תופעות כאלה של אנשים שמסיימים את החיים שלהם עם תחושות לא נעימות של סבל ואומללות, לעומתם אנשים רשעים שלפחות על פניו יחסי טוב להם. בנצח ורק בנצח הצדקה של אבינו תראה בצורה מאוד ברורה וחדה לכל בני אדם. ואני חייב לומר לך שאני את האמת הזאת אמרתי המון המון פעמים למי שלא אוזניים לשמוע והוא מתייחס לדברים. ואני אסכם ואני אומר, תראו, אם איוב לא היה כתוב עליו ברוב ימיו שהוא קיבל את הברכה, אתם חושבים שזה בכלל משנה ועקרוני? אני באמת שואל, אם האדם הזה היה נאמן אלוהים, ואלוהים לא נותן לו עוד 140 שנה, זה נשמע מאוד מרשים, מה זה באמת חשוב? אם טיפה נחשוב לעומק, חשוב דבר אחד, וחשוב שייכנס למוח הקטן שלנו כבני אנוש, אלוהים רואה נצח, נצח הוא רואה, כך הוא מרגיש את המציאות שלנו, ומה שחשוב זה לא עוד 10, עוד 50, עוד 100 שנה, ככל שזה נראה יפה ונחמד בעולם הזה. חשוב דבר אחד בלבד, מה יקרה לכל אחד איתנו בנצח. זה המשמעותי. וכל הקשיים וכל התלאות וכל הדברים הלא קלים לפעמים שאנחנו נאלצים לעבור בעולם, הכל מתגמד כלא היה. לעומת מה שאלוהים מכין לנו לנצח נצחים. ואז נראה ונחווה את הצדקה של אבינו במובן המלא והשלם. ולקראת סיום אני רוצה לגעת בעוד נקודה מאוד חשובה לגבי צדקת אלוהים. והאלוהים מגלה לנו שאלוהים נוהג בחומרה, הייתי אומר, יתרה כלפי אלה שקרובים אליו. אני מזכיר לכם שבני אהרון הקריבו אש זרה לפני אלוהים, ואז יצא אש מלפני אדוני ופשוט המיתה אותם חיים, פשוט המיתה אותם, אלוהים לא עשה להם שום חשבון. ואז משה פונה לאהרון ומה הוא אומר לו? הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי אקדש. יש כאן מסר מאוד חשוב שמשה אומר לאהרון ולנו כולנו. דווקא אלוהים מחמיר החמרה יתרה מול מי? מול אלה שיותר קרובים אליו. נזכור שבני אהרון עבדו בקודש. זה מאוד, תפקיד מאוד קדוש ומחייב. ומעלו בקודש. זה לא סתם אנשים שעשו איזה מעשה לא נכון. אלוהים לא סלח להם ולא מחל להם ולא ויתר להם. פשוט אמית אותם. הדוגמה השנייה, זה משה, איש האלוהים, שהיה כל כך נאמן, כל כך מסור, שהוביל את עמנו 40 שנה במדבר, באמת, בסבלנות, שאין למעלה ממנה, ואיך הוא סיים את חייו. ויאמר אדוני אל משה, עלה אל הר העברים הזה, רואה את הארץ שנתתי לבני ישראל, וראית אותה, ונאספת אל עמך. גם אתה כאשר נאסף אהרון, כאשר מריתם פי במדבר צין, במריבת העדה, להקדישני במים לעיניהם. אלוהים לא ויתר למשה, תקשיבו, איש האלוהים, איך כתוב אומר שנאמני בכל ביתי, אדם באמת יוצא מן הכלל, שהיה בקרבה יתרה, פנים אל פנים הוא דיבר עם האב. איזה קשר מיוחד היה למשה עם אבינו. אלוהים לא מוותר לו. פעם אחת הוא נכשל, וגם ניתן להבין שאהרון נכשל באיזשהו מובן, בכל התהליך הזה. ולא הוא ולא אהרון זכו להיכנס לארץ הבטחה. והמקרה הנוסף זה דוד. אני מקווה שכולנו מכירים את החיים של דוד, ואני מחלק את החיים של דוד לשני תקופות, עד החטא עם בת שבע, ובעקבות החטא עם בת שבע. ואז בא אליו נתן ואומר לו, מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניו? את אוריה הקית בחרב, את אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. ואתה אומר הנתן בשם אלוהים, לא תסו חרב מביתך עד עולם עקב כי בזיתני, ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. כה אמר אדוני, אני מקים עליך רע מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. אתה עשית בסתר, ואני אעשה נגד כל ישראל, נגד השמש. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. ויאמר נתן דוד, גם אדוני הביא חטאתך, לא תמות. אפס, כי ניאצת את אויבי אדוני בדבר הזה, גם הבן הילוד לך מות ימות. עשית לב, כשנתן מוכיח את דוד, בשלב מסוים דוד ממש מצטער ממש ואומר, חטאתי לאדוני. אז הוא אומר, נתן בשם אלוהים לדוד, אדוני העביר חטאתך, לא תמות. אני רוצה שנבין, לפי התורה, החטא שדוד חטא, היה הראו אליו רק לדבר אחד, לא נשמה. אני לא יכול לחשוב על שני חטאים יותר חמורים שאדם יכול ליפול להם. גם ניאוף וגם רצח, מה יותר מזה? ומי האדם שנופל בשני החטאים האלה? דוד, שהייתה לו כזאת קרבה מיוחדת אל אבינו, שליווה אותו לאורך שנים בחסד, בלתי רגיל, אלוהים ליווה את דוד, והצליח את דרכו עם גוליאת, אני לא אתחיל לפרט את כל הדברים הנפצעים שעשה אלוהים דוד, שהציל לו מיד שאול עשרות פעמים, שהוא יכול לראות את המוות מול העיניים. ואותו אחד שהיה בקרבה כל כך מיוחדת אל אלוהים, אל אבינו, נפל כל כך כל כך נמוך. אז מצד אחד אלוהים סולח לו, והוא אומר לו, העברתי את חתך לא תמות. אבל אומר אלוהים בשם הנביא, הבן שעכשיו עומד להיוולד לך הוא ימות. ומי שמכיר את הסיפור, דוד צר והתפלל מספר ימים, אולי אלוהים ירחם. אלוהים לא ויתר לדוד, למרות שהוא סלח לו. והעונש שכתוב שמישהו ייקח את הנשים שלו וישכב לעיני השם, זה בדיוק מה שעשה בנו דוד עם הפילגשים שלו, מי שמכיר. מילה במילה מה שאומר נתן התממש בהמשך חייו של דוד. ומה שהוא אמר לפני כן, וחרם מביתך לא תסור לעולם, זה בדיוק התממש בחייו של דוד. אלוהים לא עשה לו שום הנחה. מי שזוכר, הבן שלו, אמנון, נהרג בצורה לא טבעית, אבשלום שהוכה גם בחרב, ובסוף אדוניה. מה אני בעצם רוצה לומר? יש כאן לדעתי שיעור רוחני מאוד מאוד חשוב, שכדאי שאנחנו כולנו ניקח לדעתי לקח רוחני מאוד רציני. מה אני רוצה לומר? תראו, ככל שאדם נמצא בקרבה יתרה לאלוהים, אלוהים מצפה ודורש ומחמיר יותר. אז אנחנו למדנו שאדם שהוא חוטא כרשע לאורך כל החיים שלו נשאר בתשובה, אלוהים לא זוכר את החטאים שלו, וזה נכון. וגם אנחנו, כשאנחנו קיבלנו את האדון לחיינו, אלוהים שוכח וסולח על כל העבר שלנו עד שהכרנו אותו, זה נכון. השאלה היא מה קורה בחיים שלנו לאחר שהכרנו את האדון, לאחר שנדבנו ברוח הקודש והתחלנו לחיות חיים חדשים. ואני מבין מכל האמת שדבר אלוהים, שאחרי שאנחנו נדבנו ברוח וקיבלנו כזה אור מן השמיים, אנחנו מאוד מאוד צריכים להישמר ולהיזהר לא לחטוא לפני אלוהים, מאוד להיזהר ולקחת את הנושא הזה ממש בכל הרצינות. לא לומר, אני אתפלל, אלוהים נסלח בשם ישוע. זה לא עובד ככה. אנחנו באמת צריכים להתאמץ ולהשתדל ככל יכולתנו להימנע מכל חטא, כפי שאומר פולס, וכל הדומה לכם. שחס וחליל אחרי כל האור שקיבלנו ונוחות הרוח בקרבנו, שלא נרשה לעצמנו חליל להיסחף ולהגיע לפינות או למקומות שאסור לנו להגיע אליהם. לא במעשה וגם לא במחשבה. אלוהים מצפה ודורש שאנחנו נחיה בתואר ובקדושה אמיתיים, ושאנחנו נעשה את חלקנו, הוא ישלים בנו עם גבורת הרוח. אבל אותו מאמין שמזלזל ולוקח את חסד אלוהים בקלות יתרה, אני אומר לכם, אני שמעתי על מאמינים שחוטאים למוות, זה עובדה, אני שמעתי באוזניים, עושים דברים איומים ונוראים, וחיים באיזה תחושת שווא, שישוע יסלח להם, זה לא יקרה. אם אדם עושה חטאים חמורים, כדרך חיים, ולא מתמודד איתם, הוא צפוי כבר בעולם הזה לקבל עונש מאוד כבד, וחלילה עלול אפילו לא לראות את הנצח בצורה נכונה. זה מאוד מחייב, הקדושה של אלוהים מאוד מחייבת אותנו כולנו. אז מצד אחד היה לנו מה לפחד מאבינו, לעבור אותו בשמחה ובשלום ובאהבה, מאמין זה לא אדם שהולך לישון בפחד. אנחנו צריכים להיזהר מדבר אחד, מהחטא. ואם אנחנו נותנים לחטא דריסת רגל בחיינו, תאמינו לי, אפשר לישון כמו תינוק בן חצי שנה, להיות רגועים לחלוטין ולדעת שאלוהים איתנו והוא יהיה בעזרנו, ואני מקווה ליום שהוא יאסוף אותנו אליו לכבוד ותפארת מצרים.